אנחנו בתחילתו של השיעור היום, אנחנו מקדיש את השיעור בחיילינו שנלחמים בגבול הצפון, גבול הדרום, שהשיעור אלו נשמת הקדושים, החיילים שנהרגו, הקדוש השם, השם מקום דמם, רפואת הפצועים, בכללם גדעון בן יהודית, שנפצע, ועוד רבים מחבריו, שהדברי תורה הללו יהיו למי שהסתלק מן העולם בסערה, אלו נשמתו, ואחרים לרפואתם. ובכלל, עם ישראל היום נמצא בצרה, שעת מלחמה, ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. ומה זה העניין שנאמר וממנה יבשע? אומרים חז"ל, וממנה זו אותיות מם ומם ונון והה. אבל אנחנו אומרים בפסוק וממנה. וממנה אותיות ממונה. יש, אנחנו יודעים, שכל עניין ודבר בעולם הזה הוא מנוי לגמור לפני הקדוש ברוך הוא. והכל תלוי במחשבה הראשונה. המחשבה הראשונה של הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, בראשית ברא אלוקים, אומרים חז"ל במדרש, בראשית בשביל ראשית. בישראל נקראו ראשית. וכל מה שעובר עלינו בימים האלה, בעת צרה היא ליעקב וממנה יבשע, שהכל הכל מביא אל הגאולה העתידה. והגאולה העתידה בוא תבוא. ואנחנו מובטחים לכך ומאמינים בכך, וזה אחד מ-13 העיקרים. אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, והפטיש יתמהמה, כל יום מחכה לו שיבוא. כבר אמרו חז"ל שיש כמה דברים ששואלים את האדם כשהוא מגיע לעולם האמת. אבל אחת מהשאלות, האם ציפית לישועה? הציפייה לישועה צריכה להיות דווקא בזמנים הללו, דווקא בזמנים הקשים, שבהם נראה שרחוק מישועתי דברי שאגתי. אנחנו לא רואים בעיני בשר שזה מקרב אותנו אל הישועה. אבל זה נאמר בזוהר הקדוש, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. כוס ישועות אשא, אומר הזוהר הקדוש בפתיחה, במאמר הראשון, כוס של ישועות זה מצב שבו יש גדלות. כאשר העולם זוכה להתגדל והאורות מגדילים את הנוקבה, ואז יש בה במקום רק 5 גבורות, יש בה גם 5 חסדים. ואז זה ישועות, שזה בא ביחד, זה הישועות. לכן ירצה מפני הקדוש ברוך הוא, שישלח ישועתו ומצרה יהפוך לרצנה השם, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, רצה, רצה בשבת, שהקדוש ברוך הוא ירצה ויקבל את תפילתנו ושאגתנו ובקשותינו ממנו, שיושיע את עם ישראל. אנחנו נמצאים בפתיחת ספר דברים, פרשת חזון. אנחנו נמצאים בתשעת הימים שעדיין משיח לא בא ועדיין לא התגלה, ועדיין אנחנו מצויים באבל. כבר ידוע מאמר החסידות שהופיע גם בדברי אדמו"רי חב"ד, גם אצל אדמו"רים אחרים. בימים האלה כתוב בגמרא שממעטים בשמחה, ממעטים, וזה אומר שצריכה להיות שמחה, אלא ממעטים בה. ושמחה חייבת להיות. שמחה לגאולה, שמחה לראייה הכוללת, שמחה במחשבה הכללית שכל דבר שהוא צרה, בסופו של דבר יביא לשמחה. ומי אורי קיבה אורך, כבוד השם עלייך נגלה. אנחנו נקדיש במיוחד את האלון הזה לרפואת ילדה קטנה, אביגיל בת סיגל, שזקוקה לישועות רבות. אומרת התורה בפרשה שלנו, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף בין פרן ובין תופל, בלבן, וחצרות ודי זהב. למעשה, ניקום מאוד מדויק, איפה משה רבנו אומר את הדברים. והנה, יש להבין, אלה הדברים אשר דיבר משה לבני ישראל. איזה דברים? מה הם הדברים שמדבר משה? כי אם אנחנו נסתכל אחר כך בחומש, זה לא בדיוק קשור לפתיחה. הרי יש להבין שרמז להם משה רבנו, זכותו יגן עלינו אמן, על מה שהכעיסו את השם יתברך, נכאורה, מה שייכות לכתוב את אלה הדברים, ולא ביור הפירוש. תגיד, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, שבמקום פלוני עשיתם כך, או במקום אלמוני עשיתם כך, תוכחה כמו שצריך. אבל זה לא ברור מן הפסוקים. אין ביאור של אלה הדברים. אלא, נראה שכוונת הפסוק להורות לנו דרכי תשובה אמיתיים. רבותיי, יש כל כך הרבה דרכי תשובה. יש דיון בגמרא, אדם שאמר לאישה, הרי את מקודשת לי, על מנת שיהיה צדיק. אלא שיש לה גם השלכה להלכה. על פי ההלכה נפסק שהיא מקודשת. אומרת הגמרא, למה? שמא יחזיר תשובה, וזהו, והוא כבר צדיק. כלומר, הרהור תשובה זה כבר אחד מחלקי התשובה או מדרכי התשובה. זה שכתוב אלה הדברים, ולא פרשו לנו מהו, זה אחד מדרכי התשובה. למרות שלבעל תשובה יש לב נשבר מאוד. הרי אדם עד שהוא מגיע לתשובה, עוברים על התהליכים. יש אנשים שמתעוררים בתשובה מיד, כי כל ימיהם הם בתשובה. כל ימיהם רואים את רבי עקביה בן מהללאל, עומד מולם, עם אצבע ואומר להם, מסתכל בי שלושה דברים, אין אתה בא לי דעבבה. יש כאלה. יש כאלה שזוכים לראות צורת תנאים. אבל יש כאלה שבקושי רואים אותם בתוך הכתוב, הם רק יודעים לקרוא את מה שהם אמרו, אבל לראות אותם הם לא. אז אדם כזה שהוא בעל תשובה, יש לו שברון לב. אבל זה עוד לפני שנשאו ליבו לשוב אל השם. כי למה היום הוא בעל תשובה? כי היה לו לב נשבר, ואז הוא עושה תשובה. כלומר, לפני זה היה מה? הרהור תשובה. מחשבה על תשובה. לא הייתה עדיין תשובה. אבל אם כל זה, לא די במה שיושב במחשבתו לבד, בענייני התשובה. זה לא מועיל אם אדם רק יערער בדברי תשובה. הרי הוא צריך לעשות איתה משהו. כי המחשבה אינה דבר המתקיים. אנחנו יודעים שמחשבה היא פורחת. היא רק בראש, רק במחשבות. אם לא עשית ממנה כלום, היא דמנה, אבל חלה. זה גם אחד הדברים, דרך אגב, שאנחנו צריכים לדעת לגבי מחשבות זרות שבתפילה. זה מחשבות. אם לא ניתן להם מקום, הם ילכו להם. הם פשוט ילכו. כי אין להם אחיזה. כי המחשבה אינה דבר המתקיים. כי לעתים במחשבתו משוטטים רעיונות שונים, אנחנו יודעים שאנחנו חושבים הרבה דברים בזמן אחד. המחשבות הן רבות. כי כך הוא מדרכי הטבע. איך אנחנו אומרים? לחשוב מחשבות. אבל, כן, צריך חשב, אדם שישב בתשובה, צריך לעשות פעולות רבות עד שיתעורר ליבו בכל פעם יותר ויותר. ובזה יפעל שתתקיים בו התעוררות וירורי תשובה, כי בהתמדת המעשה ימות היתר. כאשר האדם הופך את מחשבתו לפעולה, הוא מהרהר תשובה ועושה גדר וסייג למה שהוא נכשל בדבר שהוא צריך תשובה, והוא מתמיד בזה, הרי ניקח וממית את היצר באותו עניין שעליו הוא שב בתשובה. ובייחוד, אנחנו צריכים לדעת שבעל תשובה צריך לעבור מספר מהלכים. קודם כל, בעל תשובה צריך להכיר בחטא. אחרת הוא לא בעל תשובה. כלומר, המהלך הראשון שאדם יכיר שהוא לא בסדר, באותה נקודה שהוא חושב שהוא לא בסדר. לאחר מכן, כתוב ברמב״ם, בהלכות תשובה, מה השלב הבא? צריך האדם, אחרי שמכיר בחטא, הוא צריך להתחרט עליו. ואחר כך, הוא צריך להתוודות, להגיד, עשיתי כך וכך. שאדם ידע על מה הוא מדבר, כי אחרת זה נשאר רק במחשבה. אם זה נשאר רק במחשבה, אז יפוג. כלומר, האדם בעל תשובה צריך שיתבדל בשפתיו בכל עת וידוי דברים אחר רטיפת החטא. ועל ידי כך יגרום שיכיר בכל פעם את גודל הפגם ויוסיף אומץ בתשובה ומעשים טובים. עד שיטה בליבו שורש התשובה כיתד שלא תימות. איך אנחנו עושים את זה? אדם יודע לומר שהוא לא נזהר כל כך בברכות. ואז הוא כל הזמן צריך לומר לעצמו, או כל פעם שהוא מגיע למקום מציב למשהו, צריך להגיד לעצמו, אני צריך להיזהר בברכות. אז הוא לא יכול להגיד את זה, לא נעים לפני כולם, אבל לפחות שהוציא בשפתיו לאוזניו. לא אומר עכשיו, אני צריך להיזהר, אני חייב לברך, אסור לי לא לברך. ועל ידי זה יעשה פרי למעלה וחפת השם בידו יצליח. כי ממחשבה הוא הופך למעשה. ואף אם לפעמים לא יוכל לפרט חטאיו, כי אף בינו לבין עצמו מחמת גודל הבושה. הוא גם יש לו חבילה, הוא מתברך אפילו בבני עצמו. כל שכן בבני האחרים. מחמת גודל הבושה, על כל פנים, יתוודא ברמז. כדי שיהיה לו שפלות ולב נשבר ושברפה לו. כי אם אדם יתעלם לגמרי, ואפילו לא ברמז, אז לא נשאר כלום. הוא נשאר במחשבה, במחשבה הזו מועילה אולי לקידושין, אבל היא לא מועילה לעזיבת החטא, כי הוא לא מזכיר לעצמו כל הזמן. לכן, בזה נבין מה שנאמר בפסוק עכשיו. התורה אומרת אלה הדברים אשר דיבר משה אל בני ישראל. היינו, ואחר שלימד לבני ישראל, משה רבן, שבאלה הדברים, מה פירוש? היינו בוידוי דברים צריכים לשוב לשם יתברך. ופה הוא לא רומז להם, לא אומר להם מהם הדברים, אלא רק ברמז. לאחר שמלמד אותם שצריך וידוי דברים, כי רק כך צריכים לשוב לשם יתברך, לפעמים אינם יכולים להתוודות במופיעי ממש, התוודו לכל הפחות ברמז. אלה הדברים. ועל כן רמז להם משה רבינו במדבר, בערבה. אתם זוכרים מה היה שם? זהו. בוא נרחיב. אבל נזכור במדבר בערבה. שם היו מספר דברים שהם לא בסדר. הוא לא מפרט להם. שהוכיחם ברמז מפני שחס על קודם של ישראל. ככה גם האדם צריך, שהוא מתבייש מעצמו, הוא צריך לזכור להזכיר לעצמו בעניין פלוני. זהו שיזכור, עניין פלוני. עניין אלמוני. אבל בזה הוא יודע ברמז שפה הוא מתוודא על חטא. כי במדבר בערבה, תשימו לב, זה רמז דק שמלמד המון. האדמו"ר זצ"ל אמר שכך צריך לנהוג כל אחד ואחד מישראל שנדב ליבו אותו לשוב בתשובה אל השם יתברך באמת. ואנחנו אומנם בחודש מנחם אב, אבל אנחנו מתקרבים לאלו רבותיי. אנחנו כבר היום צריכים להתחיל לזכור ששערי סליחות מתקרבים, חודש אלו לחודש התשובה. ומי שרוצה, אמר האדמו"ר, רוצה שתתקיים בו התשובה, שיתוודע בכל אופן אשר יוכל אל מעשיו, שיכיר אותם, ויתוודע ושב ורפא לו. וכבר אנחנו יודעים, ואבל יתאר מסיין אותו, ויאמר בתשובה מתמדת. כל הזמן אם קשה לו לפרט את החטא, ואנחנו יודעים שלאנשים, לא כולם כותבים פינקס כל יום, כן? ממה שנקרא מראי וחושבנה, שישים בערב וכותבים כל מה שהם זוכרים באותו יום, אז בכללי, אבל שידע שהוא לא בסדר. למה? כי במדבר בערבה, תשימו לב, ראשי תיבות וסוף תיבות. האות הראשונה של במדבר זה בית. האות האחרונה, רש. בערבה, אות ראשונה, בית. האות האחרונה, היי. נכון? אז יש לנו בית ורש ובית והי. נכון? אז מה מקבלים את המילה הדר? המילה הדר זה נוי, זה יפה, זה דבר שהוא מכובד, להדר במצוות. במדבר בערבה אומר להם משה רבינו, שימו לב, הדר בספרים הקדושים הוא מכוון כנגד מידת נצח. כי הוד והדר הם סגולת מידות הוד ונצח, זה הפנימיות, זה השורש שלהם. ועל ידי הדר בניצוח, א' מצד הנצוח של היתר, קצת שני, אנחנו יודעים שניצוח זה בא בשיר ורנן לקודש ברוך הוא, נותן כוח לשיר ולתמוח, על שזיקה הוא לשיר בתשובה. וכל זה על ידי וידוי דברים ואפילו ברמז. כנרמז לנו במדבר בערבה, שזו בחינת נפח, לנצח. אז אם ככה, בואו נמשיך ונראה, אומר האדמו"ר. נראה כי האמצעיות, מה נשאר לנו במדבר בערבה, כשלקחנו את האותיות הראשונות והאחרונות, נשארו אותיות מן ד' וב', ועין רג'בת, וביחד אותיות שיח. וזה תפילת הוידוי. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. שהתשובה מחזירה אותו אל אילנה דחיי, אילן החיים, עץ החיים, ויוציא החסדה. שיח החסדה, אנחנו יודעים שזו בחינת אילן צדיקיה, אותם הצדיקים, דיינו מסתרה וצדיק. חי על מין. מה זה שיח? עוד שין חי, שין, שלוש ענפים של האילן שרומזים לשלושת האבות, של זכות אבות, וחי על מין, זה הקודש בו. כלומר, במדבר בערבה רומז להם משה רבינו, אפשר להידבק בעץ החיים, אפילו ברנן, אבל לזכור שצריך לומר את הדברים, לומר את הוידוי, אפילו ברמז, אבל לומר, ומי שלא עושה כן, הרי מתרחק מן התשובה. והנה, מצינו שתשעת הימים הללו, מראש חודש מנחם אב עד תשעה באב, הם מסוגלים מאוד לתשובה. כמו עשרת ימי תשובה, רבותיי. יש פה תשעה ימים כנגד עשרת ימי תשובה. ותשעה באב בעצמו הוא יום, כמו יום כיפור, אם אנחנו יודעים שיש בו את העינויים של יום כיפור ממש. ועל פי זה אפשר להבין את מה שנאמר בגמרא, בדרך צחות. הגמרא במגילה מספרת דבר נורא מעניין. אומרת שרבי ביקש לעקור תשעה באב, לבטל אותו. ומוקי בגמרא, העמידו את זה בגמרא, באיזה זמן מדובר? בתשעה באב שחל בשבת. וסבר, כיוון דהיתכה, איתכה, זהו, לא צריך תשעה באב. כיוון שזה שבת, אז אין יותר, לא צריך להשלים. למה? דהית אחד, אומרת הגמרא, ואשכח לאליהו זכור לטוב, אליהו הנביא. אדם אחד פגש את אליהו הנביא, שאל אותו, תענה, תגיד לי, רבינו, אם ישמרו ישראל שתי שבתות, מיד הם נגלים, כך כתוב, לא? והאשתה, יום כיפורים שחל בשבת הוא. הרי עכשיו, למשל, יש יום כיפר שהוא בשבת. אז אם ככה, וכל ישראל בוודאי עשו תשובה וקיימו את יום הכיפורים. אז אם ככה, שמרו שתי שבתות. שהרי יום כיפר נאמר עליו שבת שבתות, והוא חל בשבת, אז זה שבת. אז הנה שתי שבתות בבת אחת. למה לא נגלו? כן, ולכן יש לבאר לגבי רבי. למה הוא רצה לעקור את תשעה באב? מחמת שתשעה באב הוא כמו יום כיפר. ותשעה באב שחל בשבת, כמו שתי שבתות. ולא ושמרו בני ישראל שתי שבתות, על כן רצה לעקור את תשעה באב, שתבוא הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. כלומר, מה שרצה רבי לעשות זה לפעול פעולה להביא את הגאולה מיד. על ידי ביטול של תשעה באב. כי תשעה באב שחל בשבת, לא צמים בו. היום זה קורה לכן, בגלל סיבור הלוח. אבל בזמנם זה כן יכול היה להיות. וחל בשבת, אז דחו את תשעה באב, כי שבת נדחית רק בבני יום כיפר, לא בשביל שום צום אחר. ואז אמר, אם ככה, בלוח זה תשעה באב, אנחנו בשבת, קיימנו את השבת, יום תשעה באב כמו יום הכיפורים, שתי שבתות, אז צריך לעקור אותו, וזהו, זה על ידי הפעולה של העקירה, יבוא הגאולה. מענה, אליהו הנביא לא ענה, אבל אנחנו יכולים לומר דבר פשוט. רבותיי, זה קשור לעניין שלנו. שנמצאים, אפשר להיות ביום כיפר, שחל בשבת, ולא לשמור שבת. אנחנו יודעים שדקדוקי שמירת שבת הם עמוקים ורחבים וגדולים. שהגמרא אומרת שאם ישראל שמרו, ישמרו שתי שבתות, יגאלו, אין כוונתם בחז"ל שישמרו שבת במחצה לשליש ולרביעה. כוונתם שישמרו שבת, בכל ענייני השבת. היום אנחנו לא יכולים לומר בוודאות מוחלטת שכל ישראל שמרו את השבת על דקדוקי הדקדוקים שאנחנו חייבים מדרבנן, מדרבנן דרבנן. לכן אנחנו מתקשים, למרות שיש לנו שתי שבתות, אנחנו בכל זאת לא זוכים לגאולה. מה רצה לעשות רבי?
לא, אז למה
בכלל חזן למורד? יפה, לא, אז זה סיכוי. אלא, מה רצה רבי על ידי כך לעשות? רבי רצה לעשות דבר אחר. רבי רצה לזמוז לנו בדרך אחרת. נכון, יש איסורים מסוימים, אנחנו אולי אפילו לא בקיאים בהם. היום, לא יודעים אותם. אבל רצה רבי לעקור תשעה ואב, ותשעה ואב, הצום של תשעה ואב, מאיזה דינו? הרי בדאורייתא הוא לא קיים. הרי זה לא ציווי מהתורה, זה ציווי דרבנן. ואמר, אני עוקר ציווי דרבנן, ואז מה יהיה? נשאר לי מה? ציוויים דאורייתא, הדברים הברורים. אז אם ישמרו את אותם איסורים דאורייתא, זה מספיק כדי להביא את הגאולה. כלומר, מה שרצה פה רבי לעשות, זה לפעול פעולה שמה שיביא את שתי, את הגאולה, אם ישמרו שתי שבתות, זה רק איסורים דאורייתא ולא איסורים דרבנן. לכן אליהו שתק. אליהו לא עונה. למה אליהו לא עונה? כי זה תלוי במי? ודרבנן. זה תלוי ברבי. אז אני שותק לא אומר, מה שרבי יפעל זה מה שיפעל. אבל אנחנו יודעים שרבי לא עקר תשעה באב. נכון, זה לא נתנו לו. למה לא נתנו לו? כי אכן הייתה באב, אולי מיד. וזה לא היה הזמן. ולכן לא נתנו לו. כלומר, זה שאליהו הנביא שתק כדי לא לגזור דין, ואמר, זה מסור לידי חכמים. ולא נתנו לרבי משמיים לבטל את תשעה באב, כי לא היה הזמן. אז אם ככה, ננסה להבין יותר את השורש. בפרשה אנחנו נקרא שמשה רבנו אומר לעם ישראל, איכה עשה תוככם ומסעכם. הפסוק יש בו התנך, וההתנך בפסוק הוא במילה לבדי. איכה אוכל עשה תרחם לבדי, מסעכם תרחם לבדי, פסיק. וכאן אפשר לומר שיש את ההנחה של איכה. הבעיה מתחילה מכך שמשה רבינו נמצא לבד. לא מבין שהוא צריך כך וכך משמשים, או כך וכך אנשי צבא ומשמר, שנדטניקים, כן? שירות הביטחון הכללי, שישמרו עליו, שעשו לפקודתו. אז על מה הוא בוכה? הוא בוכה על נקודה תמציתית אחת, משה רבינו. ולא לחינם, הפרשייה הזו, פרשת דברים, תמיד נופלת לפני תשעה באב. מזכיר לנו את מגילת איכה. הוא בוכה על כך שזה לא העסק של אף אחד חוץ משל עצמו. וזה מה שאוכל את משה רבנו. אוכל אותו שכל תוככם ומעשכם ולבכם לבד. זה רק העסק שלה. מה איך יכול להיות? איפה אנחנו באמת רואים שזה רק העסק של משה רבנו? התלונה של משה, האנוכי עריתי את העם, את כל העם הזה, עם אנוכי לביתי וכלפי הקדוש ברוך הוא, היא לא תלונה על זה שיש לו עבודה קשה. כי משה רבנו כבר הוכיח את זה שאין לו בעיה עם זה. כשיתרו בא אל המדבר, מה הוא רואה? ומשה רבנו עומד מהבוקר עד הערב. אין לו בעיה עם זה למשה רבנו. מן הסתם לא השתנו הדורות. בוודאי, גם אז הייתה באה למשה רבנו איזו אישה ושופכת עליו את כל חמתה, את האלמנות שלה. הנה בעלי היה מבין אלה שמתו, נגבר עכשיו במדבר, מה אני עשה שם לבד, מה יהיה עם הילדים, מה יהיה מחנך אותם. השכנה, זה מה שהיה. את העגינות שלה, את הצערות שלה, או שהיו מלאב אחרים, מדגדקים. האם צריך לעשר את המן? כמה מהמן צריך לעשר? איזה ברכה מברכים על המן? אמור יצא לכם מן הארץ? אמור יצא לכם מן השמיים? אנחנו יודעים, חלוק אצל הגמרא, והתוספות. איזו ברכה אחרונה צריכים לברך? שלוש ברכות בקטע מזון? או מהן שלוש? אז היו כל מיני שאלות בסגנון הזה. אבל לא זה העניין. בעתו של משה רבינו, איכה עשה לבדי, לא לכך שאין עזרה, אלא בכך של אף אחד לא אכפת. אומרים שדור המדבר היה דור דעה. אומרים שהיו שם כמה אנשים שהיו ראויים בוודאי להיות נביאים. ובכל זאת, אף אחד חוץ ממשה לא אכפת. יש דבר חשוב לזכור על מנת להבין מעט את דור המדבר. רבותיי, אם אחד מאיתנו זוכה אפילו לרגע, לזיכרון שנזכיר את קולו של הקודש ברוך הוא, אפילו זה לא הקול של הקודש ברוך הוא, אלא בת קול, או בת קול של בת קול, אז הוא מצא לו לכל החיים. הוא גמר לו, מאושר בעולם. יש לו כוח לכל החיים. כאן יש עם שלם. הם, בניהם, נשותיהם, עבדו כולם ושמעו את השם מדבר. עבדו כולם מתחת להר, ראו את הקולות, שמעו את הברקים. זה דבר שלא נמחק. ואיננו יוצא מהאנשים האלה. זה לא נגמר. זה רושם חזק מאוד. יש ביניהם ראשי אלפי ישראל. יש אנשים גדולים שלכל אחד מהם הוא גדול בבני עצמו. אבל הבעיה היא שאומנם כל האנשים הללו נחמדים, וכל אחד מהם אפילו מוכן למלא את התפקיד שלו. שרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים. זה נשיא, זה סגן הנשיא. אלא שאם עשו אדם לראש מאה, אז הוא ממלא את התפקיד משמונה בבוקר עד שלוש אחר הצהריים. חותם הכרטיס והולך הביתה. זו הבעיה שלו, של משה רבינו. זו הבעיה שלנו. אנשים עושים את תפקידם. אבל איפה המבט הכולל? איפה המבט על כל עם ישראל, על הכללות של עם ישראל? אלה הדברים אשר דיבר משה. אלה הדברים שאומר רבותיי, איך ארוחה לשאת לבדי? למה רק לי אכפת מכלל ישראל? למה רק לי חשוב לאחד את כולם? למה רק לי כל דבר נוגע לי אצל כולם בשביל כולם? איפה אתם? למה אנחנו לא רואים הפגנה אחת ויקהלו העם על משה ויאמרו? כה נאמר, כה אמרו בני ישראל, הבה נעשה פעולה, נצא ונחזק, נעשה יום טוב, נעשה קורבן מוסף, נבוא להקריב קורבן עולה, כלום, שום דבר, אנחנו לא רואים שהעם מתלהב לאיזה עניין בלי שמשה רבנו אומר. עושים משכן, נו, כמו שרבנו אומר, כולם באים. אבל למה אתם לא באים לבד? למה אתם לא באים, אבל שאומרים לו, תשמע, רוצים לעשות משכן. למה? למה לא באים למוישה רבינו? אומרים למוישה רבינו, תראה, יש בנות צלופחד, אין אבא, מי דואג להם? למה לא שומעים שבא משהו מכם? כלומר, התערות דלתתא מעוררת מלמעלה. ופה מוישה רבינו צקום על ותעורר לעורר מלמטה ולעורר מלמטה. למה אין התעוררות מלמטה? למה אנחנו לא עומדים ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אתה לא מביא את הגאולה, אנחנו מתחילים להשתולל. אנחנו נתחיל לעשות תורות ודעקות. ואנחנו נעצור תפילות, ואנחנו נעשה מהפכה. כן, אנחנו נעשה מהפכה. למה אתם הבאים מלמטה? אנחנו נשמע, אנחנו נחכה כבר, תגידו, תצעקו, תגידו, אבא, בוא כבר. אבל אנחנו ממשיכים, ממשיכים כרגיל. ואנחנו יודעים מגדולי האדמו"רים שהיו עושים דברים שלילים לקדוש ברוך הוא. אם לא יהיה כך וכך, אני לא אוכל, אם לא יהיה כך וכך, אני לא מתפלל עכשיו. אני לא עושה, כן, אני לא עושה. להתעוררות מלטטה, זה להראות שאני רוצה, מצפה, מייחל לך. כי אם אני מקווה את הדברים כמו שהם, אז אני נופל כל התורה, חלקו לשבחו. כי אין לו מה יומני כמו איש הרבינו. אז הכל עליו, הוא אחראי. ומה אתנו? כמה אנחנו מטרידים את מנוחתו של הקודש שבחו? רק בצרות הפרטיות. אז, איך? דיברתי עם מישהו מטבריה, שבוע, ככה, באמצע הנפילות של הקציושות. אז אומר לי, אני לא מבין למה עוד אין נפילה בכותל. מה זה? אמרתי לו, שמעתי שיש תפילה, עוד יום, יומיים מארגנים תפילה. כל יום צריך להיות שם תפילה. כל יום זה התפילה במערת המכפלה של ציבור. ציבור, להתאסף, לצעוק, להגיד לקודם ברוך הוא, עד מתי? לא אחד, לא שניים, מיליונים. עושים את זה לאט לאט, אבל עדיין יש שרי אלפים, שרי מאות, באים בשמונה הולכים בארבע. אז זה אומר משה רבינו, אלה הדברים. אלה הדברים שאני רומז לכם ברמז. תתחברו, תתחברו, איך אוכל לבדי, אני לא יכול לבד. האדם לא יכול להיות לבד. האדם אסור לו להיות לבד. לא טוב להיות האדם לבדו. זה לא רק במובן של איש ואישה, זה במובן הכללי. האדם לא יכול להיות לבד. הסבא מקומנה, סבא הקדוש, כותב בנוצר חסד, הוא כותב שצדיק לא יכול לפרוש מן הציבור. ישנם אנשים, הוא אומר על המשנה, אל תפרוש מן הציבור. הוא אומר שזה מדובר על צדיקים דווקא. לא על, כמו שהם מבינים בפשט, שזה על אנשים פשוטים שצריכים להשתתף יחד עם הציבור. מי שלא משתתף עם הציבור בצער, גם לא רואה בנחמה של הציבור. הוא אומר, לא, זה לצדיק. ישנם אנשים שעולים ומתעלים ומתעלים, וככל שהם מתעלים, הם מנתקים את הקשר, למה, לחלק התחתון, לעולם הזה. אומר, זה נאמר להם, אל תפרוש מן הציבור, רואי בעבוי לך. למה? כי אחר כך המשנה אומרת, אל תאמין בעצמך. כי מי מפיח לך שבאמת הגעת למדרגה? אולי גם אתה עדיין יש לך מה לעשות. אל תפרוש לעולם מן הציבור. כי אם אתה צדיק, זה חלק מהציבור. האות הראשונה של ציבור זה צדיק. אם אתה מוריד אותה, אתה נשאר בור. זה לא צדיק, זה בור גם הארץ. גם אותם גדולי ישראל, כמו הגר"א, שהיה לו חדר, שהיה ספון בתוכו, אבל זה היה איפה? אתם יודעים איפה זה היה? בתוך בית המדרש. הוא למד שם. אבל היה בתוך בית המדרש. לא באיזה מקום שלא רואים אותו ולא יודעים איפה הוא. בשעת צורך הוא היה יוצא. כשאנשים היו באים לקבית לאחד, היו באים, היו פותחים. היו כאלה שהתבודדו להם. היו כאלה. אבל אין למדרגות אולי שאנחנו לא מבינים בהם כלום. אומר אבל הסבא הקדישא, להיזהר מפרישה. כי אסור להיות לבד. אסור להיות לבד. לכן, מסופר על המגיד מקוזניץ, שבא אליו בן אדם שם סגף את עצמו. היה לו שק על הבשר, לא גופייה, היה שק. תראו לי, שק הוא מגרד. לא איזה בגד נוח. והיה צם משבת לשבת. ואמר אליו המגיד, האם אתה סבור שיצר רע ירא מפניך? אתה חושב שכשהיצר רע רואה אותך ככה בסיגופים, הוא פוחד ממך? הוא מערים עליך, והוא אוכל אותך בשק. חייך, אומר לו המגיד, שטוב יותר למי שמתיימר לצום משבת לשבת, אבל בסתר הוא אוכל כל יום, שהוא מרמה רק את האחרים. כולם חושבים שהוא צם, אבל הוא אוכל בבית. אבל אתה, כולך תרמית עצמית והשפעיה גדולה. כי אתה אמנם לא אוכל משבת לשבת, אבל אתה מנופק מהעולם, אתה מנופק מהסביבה, התרחקת מכולם, הכל תרמיד, הכל שקל. אומר הסבא קדישא, בהיכל הברכה לדבר הזה, לא. אומר, יש לך שם זה? יכול להיות. כן, יכול להיות תקלה? נו, אז אנחנו נגיד, תראה לי רגע.
כולם
נו. טוב. מה את השם הייתה זו. אז הסבא אומר, בהיכל הברכה, בשאר הפסוק כתוב, 11 יום מחורב. כתוב הפסוק מחורב חסר וב. חטא ריש בית. הוא אומר שבכל התורה כתוב חורב בלי וב, חוץ ממקום אחד, שכתוב עדיין נהר חורב. שבני ישראל מורידים אחרי חטא העגל את עדיין, את אותם שתי כתרים. כי חורב זה שם חורבן. חורב. שבע מלאכים. כדי שבעולם, כן, בכבוד, שבעולם, כשהוא נברא, יש שבעה מלאכים שזה כוחות רוחניים שנפלו. וזה היסוד של כל התורה. לברר את שבעת המלאכים האלה כמו שהם בואר בלכות התורה של הארי. שהכל לתקן את עץ הדעת. סדרה במותה. עץ הדעת משם נגזר עלינו. המוות. הרי שאכלו מעץ הדעת. נגזרה מיתה על האדם. להביא אותו לחיים. שכן העדיים, אותם שני כתרים, הם חיות שבקליפות. היום. וכל סתרה דמותה זה כוחם. יש שני הכתרים שירדו מעם ישראל. בזמן שחטאו בעגל, ובכל זאת נמסר בידם החיים. לכן כתוב חסר וב. למה? משום שעוד וב הוא אות החיים. זה אות החיים. וב זה כמו צינור שיורד ומושך אל החיים. ועצמות את ים, נהר חורב. הרי חוץ לאותו מקום, שבו כתוב התנצלו בני ישראל את ידיה מהר חורב, שם כתוב עם ואב, משום שהחיות של עולם החורבן שבנה עולמות והחריבם. וכך שב, נמסור כל החיות של עולם החורבן ביד ישראל. מאז, הכוח לבנות נמצא בעם ישראל. ובזה היה בהם כוח להעמית את כל הקליפות והערה, וכוח שני הרדעים האלה, ולהעלות את הניצוצות והנפשות שהם חיות של הרב, חורב, שלא הוא עצמו העדים. כלומר, יש לנו פה עדיים קישוטים שנפלו לקליפות. אבל זה, אפשר להוציא את זה מהם, שעדים הוא חיות הקליפות והעולמות של החורבן. ולכן כתוב חורב מלא, הר חורב. הזוהר בפרשת בלק מעריך בזה ואומר שעדים מהר חורב הוא נהירו. קו שמסר להם הסמך מם לבני ישראל ורהב ושרי האומות, סוד איך אפשר להפיל אותם, ובזה יכולים לברר מהם את החיות. וחורב הוא חיות של עולם החורבן והתור, ומשם עולם החורבן בנפילה של בריאת העולמות מלכו בארץ אדום אצל הרשעים. והיה נפלא, אומר הסבא, באמת היה לו לומר באחד עשר יום מחורב ואחד עשר יום. למה כתוב אחד עשר יום? משום שזה הרמש שאמרנו שנתנו לו את המחמם וכולם, כל הקליפות. איך אפשר לבטל אותם? אחד עשר יום, י' א' סממני הכתובת. זה הסוד שמתקן את המוות. איך כתוב? ויקח אהרון את המחתה, שימו לה הכתובת, וירוץ בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. זה היה הסוד הגדול. לכן, נזכור שבידינו הדבר, ואנחנו היום לא יכולים להקציר כתורת, אבל כן אנחנו יכולים לומר את הכתורת. בוודאי כדאי שאנחנו בבוקר, שאנחנו מתפלמים, אומרים את פתאום הכתורת, לכוון בדעתנו, שתיקון הכתורת הזה עלו יעמוד לעם ישראל כולו, בפרט החיילים שלנו, כי זה מרחיק את המוות. וכל אדם שיש לו צרה, שיאמר את פרק הכתורת. אנחנו יודעים סגולה גדולה יש בזה. שיאמר, יאמר, יקרא את זה, ואם זה סתם באמצע, אני אומר, תאמין. תאמין התורה, שבזה דברים גדולים. אנחנו נמצאים בתשעת הימים, ואני רוצה רק שבכללי נכיר קצת את המנהגים. בתענית ציבור, אמור רבותינו, אחר תפילת 18, וידוי ונפילת אפיים, ואחר כך אמרו סליחות. אבל בסליחות לא היו אומרים וידוי. את הוידוי בתוך הסליחות לא היו אומרים. בכל לילה אחרי התענית אכלו רק מאכלי חלב, לא אכלו בשרי, חוץ למוצאי יום כיפר ותענית אסתר. למה? כי ביום כיפר אתה נכנס למצווה, ותענית אסתר זה סעודת פורים כבר, בערב, אז היו אוכלים בשר. בשלושת השבועות ערכו תיקון חצות לו כל לילה ב-12 בדיוק. לא שעות זמניות, לא כלום, ב-12 וזהו. אדמו"ר המהר"ל, רבי ברוך, השם ייקום דמו, שנרצח בשואה, שערך סעודת מלווה מלכה במוצאי שבת, כלומר, כמו השבת הזו שיש לנו, בין המתרים, היה נכפל לסיים את הסעודה במהירות, כשמגיע המוצאי שבת, יוצא לחדר שלו לעריכת תיקון חצות. כלומר, זה היה הרבה הרבה בערב, ובשעה שהחסידים עוד ישבו ושרו זמירות, הוא היה מסיר את השטריימל של שבת מעל הראש, לובש ספודיק של חול לתיקון חצות. כלומר, הוא היה מיד מוריד את בגדי השבת. רבי ברוך היה עורך שולחן בראש חודש אב רק עם מאכלי חלב. היה עושה טיש בראש חודש, אבל עם מאכלי חלב בלבד. לא היו טועמים בשר מראש חודש, וכולל ראש חודש, עד י' מנחם אב, 10 ימים. גם בסעודות מצווה שהיו, אם זה ברית, אם זה סיום מסכת, כל מיני דברים שבאים, סעודות מצווה, חתונה, לא עושים, אבל ברית כן עושים, פיג'ון בן כן עושים, לא היו תואמים בשר. אלו תשבע שחל בשבת. אז אנחנו יודעים שהוא נדחה, אז באותה שבת ערכו שולחן, ובסעודה השלישית אכלו מאכלי חלב ואמרו תורה, כלומר, אמרו דבר תורה, ומייתו בזמירות. שרו בסעודה שלישית כזו של ערב תשע באב, שהוא נדחה, מזמור מ"ב ומגילת תהילים, זה כאייל תהרוג על אפיקי מים, שופטני אלוקים, ריבה רבי, וברכו ברכת המזון לפני בין השמשות. כלומר, לא חיכו עד שיהיה ממש צד הכוכבים או ספק, עוד לפני. בלישה באב יום כיפור הקפילו ללכת בגרביים בלבד. הם לא נעלו נעלי גומי ולבד, רק שהיו הולכים ברחוב. הם מגיעים לזכר ומורידים רק עם גרביים. בבוקר בלישה באב, הניחו תפילין של רש"י ורבנו תם בצנעה בבית ביחד. קראו קריאת שמע. אחר כך נכנסו לבית הכנסת להתפלל ולומר קינות, ולא אומרים איכה. בתפילת מזמור לתודה, כן אומרים. אף על פי שאנחנו יודעים שיש דעות, לא נאמר מזמור לתודה בתשעה באב, אצלנו אומרים מזמור לתודה, ככה מופיע ברש"ל, ומגן אברהם מביא את זה, ובשולחן הטהור הוא מסביר גם למה, אבל נימוקי יוסף, יש פה הרבה על מי לסמוך, כן לומר. מנחה התפללו בתפילין בבית הכנסת, בתפילת מנחה אמרו רחם ולא נחם. בבוקר אמרו נחם, ובמנחה אמרו רחם. טוב, היו מניחים קבוע, אמה על אמה, לא מסויד בבית. רבותינו הקדושים עקרו שולחן בט"ו באב. זה יום שזה גם היה יום ההילולה של רבי אשר מסטולין. אז אשר מסטולין היה הדוד, כלומר הסבא, סליחה, מצד אחד של המהר"ש, רבי שלום ורבי ברוך. ולכן היה יום מיוחד שהם היו עושים טיש גדול לכבוד רבי אשר מסטולין, והיו מזמרים בשולחנם לכבוד ההילולה את הפזמון "כל ברואי מעלה ומטה" של המהר"ם אלשאקר, שהיה מתלמידי גורי הארי. וכן היו מזמרים, הזכירו לפניו, השמיעו לפניו תורה ומעשים טובים של שוכני עפר. ככה היו נוהגים רבותינו בתשעת הימים, בין המצרים, וט"ו באב. בעזרת השם, אנחנו בט"ו באב נעשה טיש, בעזרת השם. קודם כל זה טיש לכבוד רבי אשר מסטולין, וכך מנהג רבותינו. דבר שני, זה יום הולדת לנכדה שלי, תהיה בת שנתיים. דבר שלישי, אנחנו עושים תיקון, תיקון לפנויים ופנויות. אז כל מי שמכיר, שיודיע, יפרסם, וישלחו אלינו את השמות, שם הבחור או הבחורה, להקפיד אם יש שתי שמות, שיהיו שתי השמות, אותו דבר שם האמא. שם אחד או שתיים, לשלוח אלינו בדואר אלקטרוני, בדואר רגיל, ואנחנו בעזרת השם נעשה תיקון גדול באותו יום, בעזרת השם שיסייע בידינו, ותתבב באב, זה יוצא יום רביעי כמדומני בשבוע, ובעזרת השם נעשה טיש, נעשה יום הולדת, נעשה יום שמחה, ותיקון כל הדברים, בעזרת השם נסייע בידינו גם למחורת, ט"ו באב אנחנו נעשה את זה בעזרת השם בערב, ערב ט"ו באב, שנכנס לט"ו באב, וכי בעזרת השם, זה יום שלישי בערב, יום שלישי לילה, כן? ובעזרת השם, יש כוונה כזו, יש לנו כוונה, בעזרת השם, שכל השמות שיתאספו וירצו, ומי שיהיה בטיש, אז בעזרת השם, אנחנו ביום, אם נסתייע בידינו, אנחנו נעלה לציון של האדמו, כדי להזכיר את כולם על הציון, אז כדאי לנסות, מי שלא יוכל להגיע, לפחות להשאיר שמות, כדי שנוכל להתפלל ולסייע. אני רוצה רק לסיים, לא נראה שיש פה באמת דבר נורא מעניין שקרה, אז הדפים באמת חסרים. נו, אז זה קורה. זה פעם ראשונה, נכון? פעם ראשונה שזה קורה וזה מעניין. זה בדיוק בעלון המאה ואחד. כן, אנחנו עברנו את מחתום המאה. נו, אז אין שלמות, אז אנחנו מבקשים סליחה מהציבור. אז טוב, אנשים, איך אמר לי אבא? אבא שיהיה בריא, אבא שאני שיאריך ימים בטוב, ואני אומר לי, לפעמים צריך לעשות טעות בכוונה. למה? כי אתה רואה, אנשים מגיבים. אתה יודע, נו, אנשים קרו או לא קרו. נו, אז זה תיקח בשבילך, הוא מלא. כל השאר בגלל שם טוב, נו, זה מה שיצא. שכל לסבור יכול לעזור, להתפייע. לא, זה הרבה, כבר אין, לא מספיק, בשבת. אז ירצון, שמי שרוצה, יש באתר. יכול להוריד את זה משם. יש שם את הכל מלא, בכללותו, כולו, אז שהקב"ה ברוך הוא יצליח, חסד השם בידינו יצליח. זה אמרנו שלוקחים זה למערת המכפלה. וזה לאברהם אבינו. ואתם תהיו שליחים של מיקווה, בסדר? קחו את זה איתכם. אז באמת, אני מבקש מכולכם, תדליקו בלי נדר. ערב שבת, תגידו לנשים שלכם, שידליקו עוד נר אחד. עוד נר אחד, בזכות האדמו, רבי שלום בן חיה, ויבקשו מהקדוש ברוך הוא שבזכות הצדיק הזה, יעמוד למגן ומושיע לעם ישראל בצרה הזו, שיושיע אותנו מצרה לצופה ומססון לשמחה ומאבל ליום טוב, וירצון שהצום הזה, הצום של החודש החמישי הזה, יתהפך לנו כבר. צמנו, התענינו שנים על שנים, כבר 2,000 שנה. אנחנו מחכים ומצפים. ריבונו שלא נתדע לך, שלנו זה כבר אי אפשר. ואם אתה לא תבנה בית המקדש ותשלח משיח ותתקחה מהר, אתה עוד יצטרך לשכנע אותנו שבאמת התכוונת. זה לא יעזור לך. אתה צריך לעשות את זה מהר ועכשיו. מהר ועכשיו, היום. היום, מחר בבוקר, אנחנו צריכים, אפילו היום, בת קול צריכה לצאת, תגיד לנו, יקונו, מחר בבוקר הוא בא. אנחנו רוצים לשמוע את אליהו הנביא עומד על הר הזיתים וקורא בקול, הגיע הזמן גאולתכם. כי כולנו מצפים, כולנו רוצים, כולנו יודעים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימחה דמעה מעל כל פנים במשפחות ששכלו את יקיריהם, חלקם אנחנו מכירים. לצערנו הרב, אנחנו מכירים את הסבל הקשה שעובר עכשיו על כמה וכמה משפחות של הרוגים, השם יקום דמם, ושל פצועים, שהשם ישלח להם רפואה שלמה, אבל אנחנו בטוחים שאיננו ליה, ומתוך מן המצר קראתי הענני במרחביה, אמן ואמן.